אנחנו בדף חוף א' ומד א', הגמרא ממשיכה להביא ראיה לפשוט את הספק של רומא בחומא, האם האישה ידעה להקנות את הטבלה של העץ לבעל, ואם כך הבעל נתן לה גט כמו שצריך גם עם השטר או לא? אלא מה רובה מאוכל. למדנו, המשנה אומרת בבבא בסרא, עורב היוצא לאח החיתום שטורס, גוי ומנחוסים בני חויר. יש דבר ידוע, כשבן אדם הוא ערב, הרי כשהלווה אין לו מה לשלם, הרי שהמלווה יכול ללכת לערב, שהוא היה הרי על סמך הרבותו ניתן ההלוואה, ולכן הוא משובד עכשיו גם לשלם כשאין ללווה לשלם. אומרת המשנה, אז המשנה אומרת שמה כשאחד מלווה לחבר שלו, יש לו שטר חתום בעדים, הוא יכול לגבות כמובן עם השטר הזה גם מנכסים שהלווה מחר אחרי תקופת ההלוואה. למה? כי מלווה בשטר אפשר לגבות ממשובדים, אבל מלווה בעל פה אי אפשר לגבות רק מנכסים שלא מחר, כלומר נכסים בני חורים. אבל נכסים משובדים שהלווה כבר מחר אי אפשר להוציא על ידי מלווה בעל פה. אז העורב הזה, אם כבר היה כאן שטר הלוואה, שכבר מסר הלווה למלווה, אחר כך הלך המלווה, נתן את זה לערב, שכתב עליו בכתב ידו, אני פלוני ערב, ונעשה בזה עורב, אז זה, אין לזה כזה תוקף, אילו היה נעשה הכל בבת אחת. זאת אומרת, אם הערב היה כבר לפני השטרות, והדעת הדורך ניתן את ההלוואה, זה אין לו כזה תוקף, לכן אפשר לגבות את החוב מן הערב רק מנכסים משוחררים, זאת אומרת בני חורין, ולא מנכסים משובדים. על כל פנים, מה אנחנו רואים במשנה הזאת? יש פה שטר, האמת היא שהערב הוא היה צריך לתת את השטר שלו. כרי כתוב ספר מקנה, הערב הרי משתבד על ידו. ומכל מקום אנחנו רואים שהמלווה לוקח את השטר שלו, נותן את זה לערב לחתום על זה. זאת אומרת, לפי שאנחנו אומרים, שיש בדעתו להקנות את השטר למתחייב במתנה גמורה. ואם כך, גם כן אישה שנתנה טבלה לבעלה, שיכתוב עליו גט, מן הסתם היא קנתה לבעל במתנה גמורה. אמר רבה שמי קושי, כלומר אי אפשר להשוות. דיל מגברי שני. בן אדם, גבר יודע את הלכות, יודע שטרות, ויודע להקנויה, יודע איך לנהל עניינים, הרי הוא עסוק במקר ובמקר כל הזמן, בקניינים, יודע להקנות מה שאין כי נשאל לו. אלא אומר רבה שמאוכל. למדנו, המשנה אומרת, אישה כותבת גיטה. האישה עצמה יכולה לכתוב את הגט שלה על קלף שלה, אחר כך היא יכולה להקנות את זה לבעלה, והוא יכול לתת לה. אז כבר תקף כאן אנחנו כבר רואים, שהאישה יכולה להקנות לבעלה את השטר. כמו כן, האיש כותב את שוברו, את הקבלה, שהאישה צריכה להמציא לבעל על זה שהיא קיבלה את הכסוב, וגם הוא יכול לכתוב את זה על השטר שלו, והוא יכול להקנות לה את זה. שאין קיום הגט, אלא בחויס מבקיל לנו, לא מעניין בדיוק מי כתב את זה, רק אותנו מעניין את קשרות העדים, חתימת העדים, וברגע שזה נחתם על ידי עדים כשרים, אז זה נותן את כל התוקף על כל פנים לשיטת רב מאיר שאומר עדים חסים מקרסה, ואילו לשיטת רב לוזו שסובר עדים מסיר מקרסה. אז הכוונה, מה שהמשנה אומרת, אין קיום הגט אלא בחותמה, והכוונה עדי המסירה. ככה אנחנו רואים להלן. אומר רובה, כוסב לו גט. הבעל שכתב גט לאשתו ונתן את זה, את הגט ביד העבד שלו, העבד קנני, וכתב לה שטר מתנה עליו, בד בבד נתן לה גם כן שטר מתנה שהעבד מהיום שייך לה. עכשיו השאלה כך, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת בבבא מציעא, שאנחנו לומדים שאחד מדרכי הקניינים זה קניין חצר. קניין חצר, לומדים את זה ממה שהתורה אומרת לגבי אחד שגונב, אם ימצא תמצא בידו הגניבה, זאת אומרת בידו, אנחנו אומרים שזה שלו, קנה את זה על ידי יד. יד של אדם קונה, כמו כן בגט כתוב ונתן בידה, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. מזה שכתוב יד, לומדת הגמרא שמה שרשותו של אדם קונה לו בכל מקום, אם יש לה לדבר הזה לחצר את התנאים של יד, כלומר אם החצר היא חצר משתמרת לדעתו. על כל פנים, כאן הבעל נתן לה בבת אחת את החצר, את העבד שלו הוא נתן לה, מעכשיו, העבד שלה, וכשהגט מונח ביד של העבד שלה, זה כאילו שהגט מונח בחצר שלה. זאת אומרת, גיטה וחצרה באים כאחד. זה גם מועיל. אנחנו דנים את הגט, כאילו הבעל הכניס את זה לרשות שלה כבר מלכתחילה. שואלת הגמרא, ומאי, חוצר מהלכס היא וחוצר מהלכס לא יקונו. הרי הגמרא במומץ היא לומד זה מיד שצריך להיות משתמר. ודבר שעומד ברשותו. מה שאין כן יד כזה כמו העבד שיכול ללכת והולך, זה לא נקרא כמו יד, אז זה לא קנה. וכי תאמה בו, אם תאמר שמדובר פה שהעבד עומד, והוא לא עכשיו הולך במצב של ניידות, והרי ואומרו וכל שאילו מהלך לקונו, או עמד ויושב לקונו. כל שאם הוא מהלך, כלומר בצורה ניידית, אתה אומר שאין לא שייך תורת קניין, אז גם כשהוא בצורה, במצב של קביעות, של עמידה, גם לא קנה, וילחס בקופוס. רק כשהעבד הוא כפות, ואין לו אפשרות ללכת, אז הוא נידון כחצר שקונה. ואומר רובה, אותו הלכה רק באופן אחר, כוסב לו גט, בעל שכתב לשתו גט, ונוסנו בחצר, נתן את זה, שם את זה בחצר שלו עצמו. וכוסב לו שטר מתנה אולוב, וכתב לה גם כן שטר מתנה על החצר, שמהיום זה יהיה שלה. אז גם כן פה זה מצב שגיטה וחצרה באים כאחד. קונסוי, האישה קנתה את החצר, וגם מתגרשת בו בגט. אומרת הגמרא, צריכים את שתי המאמרים, אף על פי שהדין הוא אחד, רק האופנים שונים. דיאש מינן עבד, אם היה רק הדין של עבד, אבא מינן דווקא עבד. רק בעבד אנחנו אומרים שהגט חל. אבל חוצר אנחנו נגזור לגזר משום חצר או אבו לאחר מכן. שאנשים לא יבואו ללמוד כשם שגיטה וחצרה באים כאחד מועיל, כך גם כשקודם נתן לה את הגט ורק אחר כך יקנה לה חצר, גם יאמרו שמועיל, והרי באופק הזה בוודאי לא מועיל, כי בשעה שהוא נתן את הגט היה עדיין החצר שלו ולא שלה. וישמין, לכן ברוב ואומר שגם כאן זה כן מועיל. לא צריכים לגזור. וישמין חוצר, אם היה משמין לנו רק את הדין של חצר, אבא מנהינו אומרים, דווקא חוצר, דווקא חצר אנחנו אומרים שהאישה מותרת להינשא בגט, על די זה שהוא יקנה לה את החצר וגיטה כאחת. אבל עבד לגזר קופוס הוא תאותו שאינו קופוס. הרי הגמרא אמרה שמדובר בעבד קופוס. אז ייתכן שהיינו צריכים לגזור עבד כפות או עבד שאינו כפות. שעה זה חצר המלכת שלא מקנה. ואם כך גם בעבד כפות נגזור שלא יעזור לנו הקניין כאן. לכן קומש מלון שבשני העניינים האלו אמרו חכמים שהגט חל. אומר הבאי, שאל עכשיו הבאי ככה, מאיך דחוצר, מאיך עזרה, במאיפה אנחנו לומדים את הדין שחוצר זה אחד מדרכי הקניינים, כשאחד מכניס דבר לחצר שלי במטרה להקנות לי את זה, הרי שהחצר שלי קנתה, מיודו, לומדים את זה ממה שכתוב ונתן בידה, כמו שדיברנו על הגמרא אומרת בבומצי, לומדים את זה מיודו, יודוי, ששייך קניין של חוצר, זה חצר זה כמו יד. אז אומר הבאי, מה יודו, צריך גם להיות אותם תנאים של יד. מה יודו דייסה בין מידת ובין בעל כוחו? כמו קניין על די יד, הרי הקניין יחול גם בעל כוחה של האישה. כלומר, הבעל כשייתן גט, ישים את זה בתוך היד של האישה, גם כשהיא לא רוצה, היא מתגרשת בעל כוחה. אז גם חצר צריך להיות באופן כזה, שגם בעל כוחה יחול הגירושים ויחול הדבר הזה. וכאן זה לא שייך. אף חצר עוד דייסה בין מידת ובין בעל כוחו. והרי מתונה פה הרי אצלנו מדובר שהחצר זה לא שלה. עכשיו הבעל נותן לה את החצר במתנה או את העבד במתנה. הרי זה רק מדעת איסה, בעל כוח הלסה. אם האישה לא רוצה לקבל את המתנה, כמובן שהוא לא יכול להכריח אותה לקבל את המתנה. אז אם כך, זה לא, אין פה את הדמיון בין חצר ליד. אז לא שייך כל התורת קניין חצר. שואל תגימו, מסק פלור ובש, רוסים בברש, ושליחוס לקבולה, דמידתו יישא בעל כוח הלסה, וקו השליח לקבולה. יש שליח להולכה, זה כשהבעל שולח את הגט בידי שליח לאשתו. לומדים את זה מהפסוק, ונתן בידה ושילחה מביתו, שהאיש יכול למנות שליח שייתן לאישה את הגט במקומו. אבל יש הבדל, וכשהאישה שולחת שליח לקבל את הגט, זה נקרא שליח לקבלה. יש הבדל תהומי בין הדברים, כי שליח להולכה, זה גם בעל כוחה של האישה. הבעל יכול לשלוח לה שליח בעל כוחה, אפילו אם היא לא רוצה, ולתת לה את הגט. אבל שליח לקבלה, צריך להיות רק מרצונה. הבן אדם, אף אחד לא יכול להיות שליח לעשות למישהו אחר משהו כשהוא לא שלח אותו. אז לכן שואל את הגמור, אתה רואה ששליחות גם יכול להתחלק. זה רק שייך מרצון, ולא בעל כוחה, גם כאן. אצלנו, העניין הזה של החצר שהוא יקנה לה גיטר וחצר רק אחד, אבל פי שבעל כוחה זה לא יכול להיות, אבל מרצון זה כן יכול להיות. אומר על זה הבאי, והבאי, עוד תשליחוס מיוד העזרה בוהה. הרי שליחות זה לא לומדים את זה מיד. כל הקושיה שלי מבוססת, כרי, חצר, לומדים מיד. אבל השליחות הזה לא לומדים מיד. לומדים את זה מהפסוק ושילחה מביתה, ושילח ושילחו עזרה בה. ואם כך, לא צריך שיהיה היד של השליח דומה ליד של זאת אומרת, באופן כזה שיהיה דומה, שהשליח יהיה בדיוק שיוהיל גם בעל כוחה וגם מדעתה. כי הרי לא לומדים את זה מיד, מה שאין כן תורת חצר לומדים מתורת יד. שם קיים השוויון הזה, מה יד בין מידת ובין מלכורו, אף חוצר בין מידת ובין מלכורו. ואיבו הסיימה, שליחוס לקבול אינם אשכחו מלכורו. שהאמת היא ששליחות לקבלה יש גם אופן שבעל כוחה. שכן האב מקבל גט לביתו הקטן לבעל כוחו, ואם כך, אז כבר נופל הקושיה שהרי לא מצאנו שליחות בעל כוחה. למדנו במשנה שאם כותבים גט על הלא של עד זית, או שהוא כותב גט על הקרן של פרה, על היד של העבד, נותן לה את הפרה, נותן לה את העבד. שואל את הגמור, רבי שלוי מיד העבד, אנחנו מבינים שהוא צריך לתת לה את כל העבד, ולא שייך שייתן לה רק את היד, כי הרי אי אפשר לקצוץ, לא אי אפשר למקצה, אי אפשר לקצוץ לו את היד, ולתת את זה לה, או חייב לתת לה את כל העבד. אלו קרן של פורה לקצה ולאיס ולוי. הרי קרן של פרה, אם כתבו גט על קרן, אפשר להוריד את הקרן, את השופר, ולתת את זה לאישה. למה צריך לתת לה את כל הפרה? אמר קרוא וחוסב ונוסן לא. כתוב וחוסב לוסף וקריס ונוסן לא. מה אנחנו רואים מזה? רק מי שאינו מחוסר אלו כסיבה ונסינה. גט קשר זה רק כשצריך לכתוב ולתת. זהו. יוצא זה פה צריך לו יותר מזה לעשות, צריך לעשות קציצה גם כן. יוצא זה שמחוסר כסיבה, קציצה ונסינה. ולכן היות וזה חסר מעשה קציצה, לכן הגט הזה לא קשר. אומרת המשנה, למדנו רבי יוסי גלילי אומר, שלא כותבים את הגט לא על דבר שיש בו רוח חיים, לא על מאכלים. מה הייתה מדי רבי יוסי גלילי? אומרת הגמור, דסנה למדנו, כתוב בפסוק וקוסם לספר קריסוס ונוסם ביודו, אין לי אלו ספר. מניין לרבס כל דובו, תלמיד לא אמה וחוסב לא. והמילה וקוסב לא, האמת היא שהגמרה לא רשת וקוסב לא, שצריך להיות לשמוע, אבל כתוב פעמיים וקוסב לא. אז על כל פנים, מזה שכתוב ייתור וקוסב לא, לומדים שאפשר לכתוב את הגט על כל דבר, מכל מקום. אם כן, מה תלמד לא אמר ספר, שיכתוב, וכוסב לו קריסוס, למה ספר בכלל? אתה אומר שעל כל דבר אפשר לכתוב. מה ספר דובר שאין בו רוח חיים ואין הוא אוכל? אף כל דובר שאין בו רוח חיים ואין הוא אוכל. דווקא כזה דבר שאין בו רוח חיים וזה לא מאכל, על זה אפשר לכתוב את הגט, אבל דבר אחר אי אפשר לכתוב את הגט. ורבונון, מה הם ישיבו, כלומר, מה הם ישיבו על הדרשה של רבי יויסי, שהרי הם סוברים שכאשר גט שנכתב על דבר שיש בו רוח חיים, על דבר מאכל, איקסיב בספר וכוסב לו קריסוס בספר, היה באמת המשמעות קשית אז רבי יויסי הגלילי, כדי כלומר, אשת הכסיב וכוסב לו ספר, לומדים את זה לספירס דבורים ודאוסי, כלומר, זה בא ללמוד לנו שצריך לכתוב שטר שיספר את הסיפור, מה שקורה פה, זאת אומרת, את הקריטות ביניהם. ורבון הנאי וחוסב מי אובדלי, מבוא אלי, בקסיב ומסגרשס, ואין המסגרשס בכסף. כרי הגמרא לומדת בקידוש, לומדים, כתוב בפסוק, ויוצא מבייסו ואולכו ואויסו לאישה אחר. הגמרא אומרת בקידוש בכמה מקומות, מה כשווה אלי יציא? אז ייתכן, גם היה לנו, הווה מין לומר, סל כדעתך מה אמינה, הכש יציא אל הווה, שמקישים בהקש, גירושים להוויה, לקידושים. מה הווי בכסף כמו קידושים שייך בשלוש דרוכים נקנס איש אחד מזה זה בכסף? אף יציא גט נמה בכסף, אפשר לעשות את זה באמצעות כסף. קומש מלון, לכם באה התורה ואומרת וכוסב לא, בכסיב המסגרשס ואין המסגרשס בכסף. ואידך, מאיפה רבי יויסי הגלילי ללמד את הלכה הזה שהאישה לא יכולה להתגרש רק בשטר ולא בכסף? נפקלי מספר קריסוס, היות וכתוב ספר ליד קריסוב, ליד קריסוס בסמיכות, ספר קורסו ואין דבר אחר קורסו לומדים מזה. וידך החכמים, מה יעשו? מבוא אליי דבר הקוירס בינו לבינו. מזה שכתוב ספר קריסוס, לומדים החכמים שצריך להיות קריטות טוטלית, ללא שום תנאים. זאת אומרת, שאנחנו נדע שאחרי הגט אין שום קשר יותר, כדי סניה. הרי זה גיטר על מנת שלא תשתה יין, כשנותן גט לאשתו, והוא נותן תנאי על מנת שלא תשתה יין אף פעם, על מנת שלא תלך לבייס אוביך, לאוילום. אין זה קריסוס, זה לא נקרא גט, למה? כי קריטות צריך להיות דבר שאין לה יותר שייכות אליו. וכאן על די התנאי, הוא משאיר עוד קשר בינה לבינו על די זה שהיא חייבת לקיים כל הזמן את התנאי שלו. אבל אם הוא מגביל את התנאי, כגון הוא אומר עד 30 יום שלא תשתי יין, הרי זה קריסוס, למה? כי הרי אחרי התקופה הזאת היא כבר תהיה משוחררת לגמרי מהקשר הזה, אז לכן שייך את העניין של קריטות. והידך, רבי יוסי הגלילי מאיפה הוא לומד את זה? מקוירס קריסוס, היה צריך לכתוב ספר קוירס, למה כתוב בלשון רבים קריטות? למדים גם את העניין הזה, שצריך להיות דבר הקורת בינו לבינה. ואידך, חכמים, קוירס קריסוס לא דורש, הם לא דורשים את הריבוי הזה לאיזה עניין הלכתי. אומרת המשנה, אין קוספים במחובר לקרקע, אסור לכתוב גט בדבר שמחובר לקרקע. קוספוי במחובר, אם כן כתב את הגט במחובר לקרקע, ואחר כך תלש את העץ הזה וחוסמוי, והחתים את העדים על זה, ונוסנו לו כשר. אז הגמרא תקף תשאל, מה קורה, כן כשר או לא כשר? ראינו עכשיו שלא כותבים גט במחובר לקרקע. רבי יהודה חולק על זה וסובר שפסול עד שתהיה כתיבתו וחתימתו בתלוש. גם החתימה וגם הכתיבה צריך להיות כשהעץ כבר היה תלוש ולא מחובר. אומרת המשנה, רבי יהודה בבסיירו, אומר, אין קויספין לא היה לנייר המוחוק ולא היה לדיפטרה מפני שהוא יוכל להזדייב. אי אפשר לכתוב גט על נייר כזה שכבר עבר תהליך של מחיקה. למה? כי אם זה נייר חלק ומישהו ילך ויזייף שם שורה עם חוק ויכתוב, יהיה דבר, הדבר ניכר. אבל אם כל הנייר היה מחוק, אז אפשר עכשיו עוד פעם למחוק ולכתוב משהו אחר, לזייף. ולכן אסור. וחכום ומכשירים. וכמו כן אסור לכתוב לפי התנקמה על הדיפטר, קלף שלו עובד, מפני שהוא יוכל להזדייף. וחכום ומכשירים. הגמרא תסביר אחר כך. אומרת הגימור, הרי קשה, אמרת במשנה, קוספוי על המחובר לקרקע, אחר כך תלש וחתם, קשר. ואומרת, ראי שהמשנה הרי התחילה ואמרה שאי אפשר לכתוב גט על דבר מחובר. אמר רב יהודה מר שמואל, והוא ששיר מוקום הטוירף. הרי ידוע, כל שטר יש לו שתי חלקים, יש טוירף ויש טויפס. טוירף זה עיקר הגט, שם האיש, שם הבעל, שם האישה, שם תאריך הגט, מקום הכתיבה. הדברים העיקריים, טורף, הכוונה, טויפס, הכוונה שר נוסח הגט, שזה לא עיקרי. בא רב יהודה משמיל ואומר שמה שהמשנה הכשירה, כשכתב במחובר והשאיר את החתימות אחרי התלישה, לאו דווקא החתימות, רק את כל הטויפס, כלומר, את כל הטוירף, את כל עיקר הגט, הוא כתב אחרי התלישה. וכן אומר רב לוזום רב אישה ואיש והוא ששיר מוקם הטוירף. וכן אומר רב הבא בכון אומר רב יוחנן, והוא ששיר מוקם הטוירף. ורב לוזורי, הולך כשיטת רב לוזור, דומר עדה מסיר הקרסה, ואוכל כלומר, אין קוספן טויפס שמועיך טויף טוירף. אי אפשר לכתוב טויפס, אפילו דבר שזה לא עיקרי, עיקרי הגט, כשהוא עדיין מחובר אי אפשר לכתוב, שמועיך טויף טוירף, שמה יכתוב גם עיקרי הגט כשזה מחובר. קוספוי לטויפס וטולשוי, אבל אם הוא כתב את הטויפס על דבר מחובר, וטול שאחר כך הוא תלש קוספו לתוירה וכתב את עיקרי הדברים ונוס לו כושר. למה? כי הרי את העיקר שזה השם והתאריך וכל הדברים העיקריים הוא כתב כשכבר היה תלוש. ושלא כשאומר חוסמו ישונין, הרי כתוב במשנה רק שעשו את החתימות אחרי התלישה. משמע מזה שלא עשו שעה דברים. רק מה ורמרי, זה הולך כשדד רמד אומר עדך סימא קרסה ואוכיק אומר. אין קוספין טוירף, אסור לכתוב את טוירף הגט על דבר המחובר לקרקע, גזירה שמייחתם, שמה גם חתימת העדים תיעשה במחובר, ואז נפסל הגט בדיעבד. קוספוי לטוירף וטולשוי וחוסמוי, אם כתב לטוירף על דבר המחובר, זאת אומרת, עבר, אף על פי שאמרו שעשו, הוא עשה כך, טולשוי אחר כך הוא תלש והחתים את העדים, ונוסנו לא כושר, אז יהיה גט כן קשר בדיעבד, היות שאנחנו הרי הולכים כשיטת רמר, שהעד יחסים מקרסה, ועיקר זה חתימת העדים. קוספוי על חרס של עוציץ נקוף. מה יהיה הדין כשכתב את הגט על חרס, על חתיכת חרס של עציץ נקוף, שעציץ נקוב הרי דינו כמחובר. כשר, למה זה כשר? כי כל הסיבה הוא שאנחנו אומרים שבמחובר פסול, שעדיין חסר מעשה קציצה. אז עכשיו מה הוא עושה? הוא לוקח את כל העציץ ונותן לה. לא חסר שום דבר, לא צריך לעשות פעולה של קציצה. וזה, אנחנו לא צריכים לחשוש, אומר רשי, שמה הוא יחתוך את החתיכת חרס עליה כתוב הגט וייתן לה, ואם כך נמצא שכן חסר מעשה קציצה, כי בן אדם לא הולך להפסיד את העציץ בגלל כזה דבר. יותר טוב, ייתן לה את כל העציץ. מה שאין כן, מה היה הדין כשהוא כותב את הגט על הלא של עציץ נקוב, לא על חרס, רק על העלה, יוצא עלה רחב על עציץ נקוב, הוא כותב את הגט על העלה הזה, הבא יום הכושר, רוב המפוס, לבא יום הכושר, שוק לוי אוהב לנהלה, יכול לתת לה את כל העציץ. רוב המפוסל, גזירו שמו יקטום. אנחנו חוששים שמה לא ייתן לה את כל העציץ, רק יקטום את העלה ויתן לה, ואז נמצא שבשעה שהוא כתב את הגט, היה מחוסר מייס קציצה, ולכם פסול. אנחנו רואים שהגמרא דנה רק לגבי עציץ נקוף, שזה ממש כמחובר. אז מדייקים התוספות בשם רבינו שמואל, שבעציץ שאינו נקוב, הגט יהיה כשר אפילו לשיטת רובה, שאפילו אם הוא יקטום את העלה, הגט לא נפסל. למה? כי קציצה מדבר תלוש לא נחשב כפעולה שנקרא לזה מחוסר קציצה. זה לא נקרא כפעולה בין כתיבת הגט למסירתו. אבל הרבינו תם חולק על זה וסובר שאפילו קציצה מדבר תלוש כן נחשב כפעולה, ואם כך הגט נפסל.